ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעזרת השם נשתדל היום לסיים את פרק ד' כדי שנוכל להתקדם. פרק ה' הוא אולי הפרק המפורסם ביותר בספר דניאל. הוא עוסק בשימוש בכלי המקדש, איכשהו מחבר אותנו למגילת אסתר. בעזרת השם נראה אותו בפעם הבאה. אז אנחנו נמצאים באמצע פרק ד', אני רק מזכיר נשכחות. זה פרק שעוסק בחלום האילן של נבוכדנצר. הווה אומר, נבוכדנצר כבר היה לו עסק עם פסל ענק שהוא בנה בבקעת דורה, ובו חנניה, מישאל ועזריה סירבו להשתחוות לצלם, והוא שם אותם בתוך כבשן האש והם ניצלו, ונבוכדנצר כביכול מודה לריבונו של עולם, מכיר בסמכותו ובמלכותו. ובנוסף לזה יש לנו כאן חלום של אילן שאנחנו נמצאים כבר בתוכו. אני לא מתחיל עכשיו את כל העניין מחדש. מה שקרה מתאים קצת לפרשיות שלנו, שהוא חולם חלום, בעולם העתיק, בעולם הקדום יותר, הנושא של חלומות של מלכים הוא דבר מאוד מצוי ומאוד ידוע, והם קוראים לכל החרטומים והמחשפים וכל בעלי הלהטים למיניהם כדי שיפטרו אותם. ראינו, הזכרנו את זה בפעם הקודמת, שכאן החלום הוא מאוד מאוד פשוט. אני מזכיר, הוא חולם חלום שבו הוא רואה עץ ענק שכל כביכול כל העולם חוסה תחת העץ הזה. יש שם ציפורים, יש שם חיות, יש שם בני אדם, ומורידים את כל העץ הזה, אבל השורש שלו נשאר בארץ, לא נוגעים בשורשים שלו. השורש של העץ נשאר בארץ, נשאר יציב, נשאר חזק מאוד בעניין. ואמרנו שלא מסתבר, שלא ידעו, זה יהיה קשה לשבת כשאתה עומד, ולא ידעו, קשה להניח שלא ידעו איך לפתור לו את החלום. הרבה יותר מסתבר שפחדו לפתור לו את החלום, כי לומר את האמת למישהו בפנים, בייחוד שהאמת הזאת צריכה להיאמר לנבוכדנצר, מושל בכיפה, אחד מארבעת האנשים הגדולים ביותר בתבל, לא דבר פשוט. ולכן ראינו בפעם הקודמת שסביר להניח שכל אלה שהוא כינס אותם, הם ידעו בדיוק את המשמעות, אבל הם פחדו לומר את זה, כי זה אומר משהו בקשר לעניין הזה. אז מה שראינו שבפסוקים מזין עד תתוון היה לנו את החלום שלו. אנחנו בפרק ד', פסוק זין. פרק ד', פסוק זין, מתחיל החלום, עד תת זין, עד שם מופיע החלום, וככה הוא מתאר אותו. וחזווי ראשי על משכבי, שהלכתי לישון. יש כאלה שחולמים בעקיף גם, אבל יש בדרך כלל אנשים חולמים כשהם הולכים לישון. אז והמלך הזה יודע שמתוכו פתאום הגיע. בכלל סביית החלום זה אחד מ-60 בנבואה. הגמרא, אם יהיה כוח לכולם להחזיק מעמד חודשיים ויומיים, אז זה הגמרא שם בפרק 9 בברכות מדברת הרבה על חלומות. מוכרח לומר לכם שאני אחוז התפעלות ממה שקורה סביב הדף היומי. לפני 20 שנה, 25 שנה, פורסמו כתבות, מאמרים, סימפוזיונים, כמה זמן נשחקנו על זה. הגמרא לא רלוונטית, זהו, החבר'ה הצעירים של היום יש להם גימיקים אחרים בראש, לא מעניין אותם, לא רוצים לפה. אני מסתכל בעיניים פשוטות אבל פעורות מול מה שקורה סביב סיום הדף היומי. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, יושב בשמיים משחק, השם ילעג לנו. תראו מה שנעשה פה, אלפים אלפים של אנשים. אמרו לי שאתמול היה סיום של נושים בבנייני האומה, 3,000 נשים. לא, אני לא חושב שמי שמהם, אולי כמה מהם, סיימו את השס, לא זה העניין, אבל זה תופס עניין, זה הדבר המרכזי בשיח הציבורי. לפני שבועיים ידידנו אבי רעת עשה סיום של התלמוד הישראלי לילדים, שהוא מתעסק איתו הרבה מאוד שנים. לא יאומן כי יסופר, פשוט מאוד, אחרי ולותי הייתה לי את מה. פתאום הדבר הזה, זה השיח המרכזי. כל הישיבות וכל העניינים, אני לתומי, אמרתי לרב דור בבנייני האומה ביום חמישי בערב, ראש הישיבה בחורב, אמרתי, תשמע, קנינו בישיבה 80 גמרות, בינתיים זה כבר עלה ל-120, אמר לי, רב טובי, זה קטן עליי, אני קניתי 200 כרכים של שוטן, שתי ברכות א', חבר'ה נרשמו אצלי שהם מתחילים. אם חמישה יגמרו, אתם יודעים מה זה? פשט, וזה, איך אנחנו חיים, איפה אנחנו נמצאים בכלל? לא יודעים להעריך, עסוקים, האם יגישו כתב אישום לזה, האם זה יתאחד עם ההוא, האם זה יעשה ככה. עסוקים בהבל וריק וקוראים כאלה דברים. רבי שפירה מסתובב לו אלה בדמיונו בכלל דבר כזה. שיכתפו פורטל הדף היומי ו100,000 איש ייכנסו לדבר הזה. בקיצור, אז אני משתף אותם, אני פשוט אני מדבר עם זה כל מה שבימים האחרונים אלה שפוגשים אותי סובלים מאוד. אני פתאום לא מדבר על ישיבת הכותל, לא מדבר על שבושי, לא מדבר על זה. אני פתאום אני עסוק בעניין הזה. זה תופס אותי, אני מנסה להבין מה הולך פה. הולך פה משהו מיוחד, אי אפשר להסתכל על זה. כשהייתי ילד, לפני 50 שנה, כמה אנשים למדו דף יומי? מה זה? מי למד דף יומי? הרב של העיר למד דף יומי. כאילו מה, אנשים פשוטים למדו דף יומי? מי יתעסק עם זה בכלל? וזה השיח הציבורי המרכזי שלנו. חבר'ה, להתעורר, מסתום אתמול כולם התחילו. היום כולם מחזיקים עדיין מעמד. לא נשבר, אני אומר, זה אפשרי. ואם אחרי 64 יום נגמור מסכת ברכות, אשרינו מטב חלקנו, מה זה? אחרי זה יתקדם הלאה, אבל לא לתת לזה לרדת מסדר היום שלנו. זה משהו מופלא ביותר, באמת. אני חושב את זה בכנות מלאה, אני אומר את זה. בכל מקרה, אז הוא חלם איזשהו חלום, ומה? הוא רואה אילן ענק נטוע בארץ, יש לו ענפים ויש לו כל מיני דברים שיוצאים ממנו, והכל יש לו פירות, יש לו אוכל, יש חיות מתחתיו, ציפורים, וכביכול אילן שפורס את חסותו על כל העולם. אנחנו עונה בחודש תבט ולא בחודש שבט, וזה מתאים יותר לפיש של טו בשבט, אבל האדם הוא עץ השדה. יש הרבה מקומות במהר"ל שהמהר"ל מדבר, והבאתי רק שתי דוגמאות מהתנ"ך, מיחזקאל. דרך אגב, יחזקאל ודניאל זה לא רחוק, זה אנחנו מדברים על 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 דברים שהם די קרובים. תראו ביחזקאל עמד א', ויהי ב-11 שנה בשלישי באחד החודש היה דבר השם אליי לאמור. כשלמדנו יחזקאל אז הסברנו איך מונים שם את השנים, אני לא חוזר לזה כרגע. בן אדם, אמור אל פרעה מלך מצרים ולהמונו אל מי דמית בגודלך. הנה אשור, ארז בלבנון, יפה ענף, וחורש, מצל וגבה קומה, ובין אבותים הייתה צמרתו. ציור, מתארים את השום כעץ גדול, שמכיל בתוכו את כל העולם כולו. מים גידלו, תהום רוממתאו, את נערותיה הולך סביבות מטאה, ותעלותיה שמחה אל כל עצי השדה. היא משקה אותם, היא מזינה אותם, היא נותן להם אפשרות לצמוח. על כן גבעה קומתו מכל עצי השדה. על מה אנחנו מדברים? הנה אשור. הנביא יחזקאל מבקש לתאר אומה. איך הוא מתאר אותה? הוא מתאר אותה על ידי עץ. העץ זה המשל שבו הוא מתאר את האומה. ותרבן השר אפותיו, ותערכנה פורותיו ממים רבים ושלחו. בסעפותיו, מה שאנחנו קוראים ענפים, כיננו כל עוף השמיים, ותחת פורותיו ילדו כל חיית השדה, ובצילו ישבו כל גויים רבים, ועיף בגודלו, באורך בליותיו. הוא היה ענק, אי אפשר היה למדוד אותו, כי היה שרשו אל מים רבים. הרזים לא עממו בגן אלוקים ברושים, לא דמו אל סעפותיו, והרמונים לא היו כפורותיו. כל עץ בגן אלוקים לא דמה אליו ביופיו. יפה עשיתי ברוב דליותיו, ויקנו כל עצי עדן אשר בגן האלוקים. לא נכנס פה כרגע לגן עדן, גן אלוקים, עצי עדן, פרשה בפני עצמה, זה לא הנושא שלנו כרגע. עוד מקום, עוד מקום ביחזקאל, מקום שתיים, כה אמר השם אלוקים, ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה ונתתי, בראש יונקותיו רך יכתוב ושתלתי אני על הר גבוה ותלול, בער מרום ישראל לשתולנו, ונשא ענף ועשה פרי, והיה לארז אדיר, ושכנו תחתיו כל ציפור, כל כנף, בצל דניותיו תשכונה. וידעו כל עצי השדה כי אני השם, השפלתי עץ גבוה, הגבעתי עץ שפל, הובשתי עץ לך, והפרחתי עץ יבש, אני השם דיברתי לעשות. פלא פלאים, חזון, בגדול חזון העצמות היבשות. הקדוש ברוך הוא כאילו מפריח, הקדוש ברוך הוא נותן, הופך עץ יבש לעץ לך, למשהו שהוא נושא בתוכו וכו'. וזה החלום של נבוכדנצר חולם על עצמו. וזה מה שהוא חולם, זה מה שהוא מספר לכל החבריה כולו. אבל אני אומר, זה מאוד מתאים שעץ זה משהו שיכול לפרוס את צילו על כל העולם כולו. ועכשיו, אני כבר בפסוק י', חזי עבד בחזבי ראשי על משכבי. אני, כשיש לי חלומות כאלה, אני מתעורר בבעתה. ועלו עיר וקדיש מן שמי הנחית. זאת אומרת, וירד איזה מלאך מן השמי. ומה הוא אומר? המלאך הזה קרא בחיל וכן אמר, גודו אילנה, וקציצו ענפוי, עטו אפיי ובדרו ענבי, תנוד חיבתה, מן תחתוי וציפריה מן ענפוי. תחתכו את האילן הזה, תורידו אותו, תקצצו את הענפים, תורידו את העלים, תנענעו את כל הענפים כדי שהציפורים יפרחו, והכל ילך לאן שילך. אבל מה? אז טוב, בוא נביא טרקטור, נעקור את כל העץ הזה. לא, את השורשים להשאיר בארץ. את השורשים, וזה פסוק י"ב. ברב, עיקר שרשוהי בער השבוקו, תשאירו את המה, את השורשים שלו, ועד כדי כך, תיקחו כבל של ברזל ונחושת, ותקשרו אותו. וממילא הוא ימשיך להירטב ויהיה לו חיות והכל. עכשיו, הדבר המוזר ביותר שאנחנו עוד מעט ננסה להבין אותו, לבבי מין אנשה ישנון, זאת אומרת, יוציאו ממנו את הלב האנושי שהיה בו, ולבב חייבה יתייעל לי, ייתנו לו לב של חיה, לאותו אחד, לאותו אדם, וזה ייקח שבעה או שבע שנים, או שבע עונות, או שבע עידנים במצב הזה. זה מה שיהיה. ואז הוא מסיים את החלום, בגזירת עירים פתגמה, ומאמר קדישין שאלת, את דיברת וינדון חי הדישלית אילה במלכות אנשה, ולמינדי עצבי התנינה ושפל אנשים יקים עלי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול לקחת עץ שאתמול היה פורח, להפוך אותו לכלום. הוא יכול לקחת אדם ולהפוך אותו ללב של בהמה, של חיה, כפי שהוא אמר כאן, כפי שהוא מספר את העניין הזה. מכיוון שאף אחד לא פתר לו את החלום, הוא קרא לדניאל, שבשם הבבלי שלו נקרא בן שצר, והוא מספר לו את כל העניין הזה. וזה פסוק תתבר. דנה חל מחזית אנה מלכה נבוכת נצח ואן בלשצר פשרי את הפתרון תגיד לי כל כבדי כל חכימי מלכותי לא יחליט פשרה להודותני כל מי שהזמנתי והבאתי ואמרתי תבואו ותראו וכולי לא הצליחו לפתור לי את החלום ואן כהל דירוח אלוהים קדישים בך ו... לא צריך. שאתה מצא לי כזה הולך להביא מים. אני חושב בו, לא בטוח שזה נכון. בקיצור, וגם אתה דניאל אומר ש, אומר שאתה לא יודע כלום, ממש כמו שראינו אצל יוסף, ואתה לא יודע מה פותרים ומה עושים וכולי. ואז מגיע דניאל, ומהרהר, חושב, מה הוא עכשיו אומר למלך? איך הוא מבין, איך הוא פותר, מה הוא עושה עם החלום הזה? אז אני חושב שמה שדניאל מלמד את נבוכדנצר, הוא אומר לו דבר אחד פשוט. לך יש קושיה למה העץ הזה עומד, ולמה פתאום הוא נופל, ולמה כולם פתאום עוזבים אותו והולכים ממנו, ולמה הלב מפסיק להיות לב אנושי והוא הופך להיות לב של חיה. התשובה לזה היא כי אתה לא מכיר את מקומך. זאת אומרת, אתה מלך גדול, החרבת את בית המקדש, כבשת את ירושלים, עשית את הכל, אבל במידה מסוימת משהו לא הסתדר לך. אתה כביכול תפסת פרופורציה לא מתאימה למה שנתנו לך ומה שעשו לך, ומכיוון שאיבדת את חוש הטעם הטוב ואתה לא יודע באמת מה הקדוש ברוך הוא נתן לך ומה הוא לא רוצה לתת לך, אז ממילא אתה מקבל את העונש הנורא הזה. והעונש הנורא הזה, שדרך אגב אנחנו תכף נדבר עליו, אחד הדברים שהפרשנים מעירים עליו, אנחנו לא יודעים מבחינת ספרי ההיסטוריה החוץ מקראיים שבאמת נבוכדנצר הפסיק להיות מלך בבבל באיזושהי תקופה שהוא הפך להיות מבן אדם לחיה. המקור היחיד שיש לנו זה המקרא. המקרא מדבר על שבע עונות, אמרנו שבעה חודשים או שבע שנים או משהו כזה. אין לזה שום תיאור בספרות הכללית שבאמת היה דבר כזה. אבל מה זה? אבל זה מה שמופיע פה, זה מה שכתוב פה. והעניין הגדול הוא, וזאת אני חושב האמונה הגדולה שספר דניאל מחנך אותנו אליו, אמרנו שהיום בעזרת השם נסיים את הפרק, נראה את זה יותר לקראת הסוף, אבל הידיעה וההכרה מה מקומה של מלכות שמיים. זאת אומרת, אדם עלול לפרש את ההצלחות שלו בחיים בצורה לא נכונה. הוא יכול לפרש את זה ככוחי ועוצם ידי שעשו לי את החיל הזה, וממילא אז הקדוש ברוך הוא מביא אותו למצב שהוא משפיל אותו. הרי אתם יודעים מה זה לקחת אדם ולהפוך אותו לחיה? תחשבו מהי צורת החיים שלנו, ואם פתאום מישהו מתלבש בדמות של חיה. יש פה, תכף נראה את אבן עזרא, הרב סעדיה גאון, יש פה הרבה דיונים האם באמת להבין את הדברים כפשוטם, כי בחז"ל זה כפשוטו, הפך להיות בהמה. זאת אומרת, הולך על ארבע, אוכל עשב, עושה את כל הדברים כולם. זה היה העונש שלו. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. פשוט הקדוש ברוך הוא לוקח את מי שהחריב את בית המקדש, מי שחשב שהוא סגנו של הקדוש ברוך הוא, והוא שם אותו שם למטה למטה בתוך כל העניין הזה. זה המסר שעולה לנו מתוך כל הדברים הללו. אז אנחנו ממשיכים. עדן דניאל, נשמי בלת שצר, השתומם כשעה אחד אתה, ורעיוני יבעילו לי. ענה מלכה ואמר בלת שצר, חלמה ופיש רען יבעלך. זאת אומרת, אל תיבעל, תגיד לי מה היית, מה אתה מבין, מה צריך להיות. זאת אומרת, כי הוא רצה שדניאל יגלה לו את העניין, ולא שהוא יתחמק ממנו וכו' וכו'. והוא אומר לו כך, ענה בלשצר ואמר, אני
שמעתי את
זה. איך אני אוכל להגיד את מה שרביגדור אומר על עצמו? רביגדור אומר על עצמו שהוא 52 שנה בשירת הכותל, מעולם לא, הוא לא מבין את מה שנעשה בבית המדרש עם הצלחות, עם האוכל, עם כל הדברים האלה. הוא בהלם מהדבר הזה. אז הוא אומר לי, מר הרי יודע שחוץ מאשר לשתות בקושת ברכה בברית מילה שברכו אותי בבית המדרש, מעולם לא אכלתי ושתיתי בבית המדרש. אז אם עכשיו אתה מבין לי את זה, מה אתה מצפה שאני אעשה עם זה? מה, אני גם חושב שמעולם לא אכלתי ושתיתי בבית המדרש. אז אחר כך. אז למה יצא עם הספסל של רב צבי יהודה ביום ירושלים? לפני 40 ומשהו שנים ירדנו לבתיקי ליום ירושלים לכותל. אז ומשיבת מרכז הרב הגיע גם כן. אז הרב הדרי ורוצידה נפגשו, ואז התמונה במעריב, תמונת השער במעריב באותו יום, הייתה פגישה של שני יהודים ברחבת הכותל. אז תלמיד משירת הכותל הביא לרב צבי יהודה כיסא, יושבת, לא כיסא למען האמת, ספסל. כי לא היה כיסאות, זה לא היה כמו היום רחבת הכותל. אז הביא לו ספסל כדי שהוא יישב. אז רב צבי יהודה הייתה לו בעיה. מצד אחד יהודי, מה לא שמעת, באיזה עיתון מעריב זה? כ"ח ביער תשל"ז. אז הייתה לו בעיה, מה הוא יעשה עכשיו? מצד אחד יהודי חתרך בשבילו, מצד שני הוא לא יושב בכותל. אז הוא ישב לרגע וקם. אז אני אומר, מסתום מהכוס הזאת, הוא תבוא לידי שימוש, לא ניתן סתם לחי לתרוח. בקיצור, אז הוא אומר לו, תגיד לי את האמת, ואז הוא אומר לו ככה, אני בפסוק י"ז, אילנה דיחזייתא דירבאו תקיף ורומי אינטה משמיא וחזותא לכל הרא. האילן שמה? שגדל והתחזק, והוא מגיע לשמיים ובכל הארץ, ויש לו פירות ומזון, ויש חיות, ובענפיו ציפורי השמיים, אתה, זה שלך, אתה הוא המלך, אתה הוא האיש, אליך זה מתכוון כל העניין הזה. זאת אומרת, אתה גדלת, התחזקת, פתאום נהיית המנהיג של כל העולם, כולם חוסים תחת כנפיך, כולם, כל האנשים, כל הבהמות, כל החיות, כולם, כולם נמצאים תחתיך, אתה נבוכדנצר, אתה העץ הכי גדול הזה. תבין מה קורה לך. והוא פותר את החלום בצורה כזו. ועכשיו יש לך פושייה, איזה מלאך ירד מן השמיים ואמר שצריך לקטוע את העץ הזה. הנה חינמי, אתה איבדת את הצפון, איבדת את העניין, ולכן ירד מלאך ואמר תורידו אותו, תחריטו את נבוכדנצר. אבל עדיין יחלפו עליך שבעה זמנים, אבל אתה עדיין נשאר מחובר לארץ, עדיין נשאר לך איזשהו עניין, שאתה תחזור כנראה, יקרה לך משהו. וזה מה שהוא אומר לו בפסוק כ"א, דנה פישרה מלכה, זה הפתרון של המלך, וגזרת אילאי דימטה תלמרי מלכה, וזה מה שיבוא עליך, זה משל, זה דבר שיקרה לך, זה מה ש התנהל מסביב לעניין. תראו בדף המקורות דברים של הרמב"ן בפרשת לך לך, מקור מספר 3. והנה נבוכדנצר שמע כי הנביאים פה אחד קוראים אותו להחריב ירושלים, והוא וכל המון הצטוו על כך מפי הנביא, כמו שכתוב, הנני שולח לך ולקחתי את כל משפחת צפון נאום השם, ולנבוכדנצר מלך בבל עבדי, והביאותים על הארץ הזאת ועל יושביה ואחרמתי. הוא כתיב, הנני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים וביד נבוכדנצר מלך בבל, והציתו את העיר באש, ואף על בית המקדש עצמו אמר, ונתתי את הבית הזה כשילו. והם יודעים כי מצוות השם היא כמו שאמר נבורזדן לירמיהו, השם אלוקיך דיבר את הרעה הזאת על המקום הזה, ויבוא ויעש השם כאשר דיבר כי חטאתם להשם. ואף על פי כן נענשו הכסדים כולם בסוף. יש פה איזה פרדוקס, מצד אחד הקדוש ברוך הוא שולח את הכסדים להעניש את עם ישראל, מצד שני הכסדים בעצמם מקבלים עונש. וזה מה שקרה לנבוכדנצר. נבוכדנצר יכל היה להחריב את המקדש בלי רשות של הקדוש ברוך הוא, לא יעלה על הדעת. אז למה הוא מקבל את העונש הזה? והיה זה מפני שני טעמים, וכולנו יודעים, לא שאני צריך לתת הסכמות לזה. רבותיי, מתחילים בעוד שבוע חומש שמות ללמוד רמב"ן על התורה. אין סוגיה במחשבת היהדות שהרמב"ן בפירושו לתורה לא מתייחס אליה. אין, לא קיים דבר כזה. ופה הרמב"ן מתמודד עם שאלה, זה סביב העניין של ברית בין הבתרים וכולי, מתמודד פה עם שאלה יסודית מאוד. האחד, שגם הוא נתכוון להשמיד כל הארץ, הוא להגדיל ממשלתו כמו שכתוב בו, וישבתי גאון זידים וגאות עריצים משפיע. הוא כתיב, ואתה אמרת בלבבך השמיים האלה, וכתוב, העלה על במותי אב הדמל העליון. הוא כתיב באומתו, אומרת בלבבה אני ואף סיון. ואמר בו חבקוק, אוי בוצעי הבצע, רע לביתו לסום במרון כינו. נבוכדנצר הזה התכוון להוציא את ריבונו של עולם לפנסיה מוקדמת ולרשת את מקומו. מה הוא חשב לעצמו, שמה הוא יהיה? שהוא יחיה לעולמי עד, אבל הדמל העליון, יש לו איזה מחשבה, איזה מחשבה נפוליוניסטית כזאת, שהוא יחליף את הקדוש ברוך הוא. לכן הוא קיבל את העונש הזה. הוא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל הגיע לעונש כי הוא עשה את זה יותר מדי טוב. והנה זה כעונשו של סנחריב. ולכך אמר הכתוב, לכן כה אמר השם, הנני פוקד אל מלך בבל ואל ארצו, כאשר פקדתי על מלך אשור. אבל היה במלך בבל עונש אחר, שהוסיף על הגזרה והרה לישראל יותר מאוד, כמו שאמר בו, קצפתי על עמי, חיללתי נחלתי, והתנן בידך לא שמת להם רחמים, על זקן הכבדת אורך מאוד. ועל כן בא עליהם עונש כפול ומכופל. על מי? על נבוכדנצר ועל בבל, שנשמת זרעו לגמרי, ולא יהיה לבבל שם ושם מין ונכד, ונשמדה עירו לעולמים, שנאמר, והייתה בבל צבי ממלכות תפארת גאון כסבים, כמהפכת אלוקים את סדום ואת עמורה, לא תשב לנצח ולא תשכון את דור ודור, ורבצו שם צעים וסעירים ירקדו שם. ואמר בו הכתוב, כי נקמת השם היא נקמת היכלו, וכתיב חמסי ושארי על בבל, תאמר יושבת ציון, ודומי אל יושבי כסדים, תאמר ירושלים. לכן כה אמר השם, הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך, ופסוקים רבים כאלה. זאת אומרת שיש עניין שלם שפשוט בבל, וזה מה שיראו לנבוכדנצר בחלום הזה, בחלום הזה שלו. ואם אנחנו ממשיכים הלאה, אז הוא אמר לו, בשבעה עידנים יחלפון, הלך עד לתנדה דישלית אילה במלכות אנשה, ולמין די עצבי יתניני. המלכות היא של הקדוש ברוך הוא, והוא נותן את המלכות למי שהוא רוצה. גם אם אתה החרבת את בית המקדש, במשך שבעה חודשים אתה תהיה כמו חיית השדה. אתה תהיה חסר טעם, אתה תעבור השפלה קשה מאוד ונוראה מאוד, חם פה מאוד. אני רק חשבתי שזה דין בי, אני מבין שזה דין בעניין כולו. אז בקיצור, ייתנו לך את כל העניין הזה, ודי אמרו למשבט עיקר שורשי ואילנה מלכותך לך קיימה, השורשים נשארים בארץ, למה? כי אתה תמשיך אחר כך להיות מלך. מן דתנדה דשליטין שמיה, אחרי שתעבור את הטירונות ותדע שהשם הוא האלוקים, אין לנו בעיה שתחזור להיות שליט. אבל קודם כל שתדע השם הוא האלוקים, קודם כל שתדע את הפרט הזה, ואז תוכל לחזור ולהיות מלך כפי שצריך וכפי שראוי להם. וזה אנחנו כאילו, מכיוון שרוצים לעמוד בזמן, משלמים פה מחיר. פסוק כ"ד ראוי פה ללימוד מאוד מעניין. הוא נתן עצה לנבוכדנצר שייתן צדקה, והייתה טענה אליו, זה הגמרא בבבא בתרא, שאומרת, למה נתת עצה לנבוכדנצר לך להינצל? לא התבקשת לזה, התבקשת רק לפתור את החלום, לא התבקשת לתת עצות. ומה שהוא אומר לו, להם מלכה, מלכי ישפר, הלך וחטאתך בצדקה פרוק, את החטאים שלך תפדע על ידי צדקה. ויש דיון גדול, האם הוא נתן פעם אחת צדקה בצורה משמעותית, או שכל חודש הוא נתן צדקה, במשך שנה שלמה הוא השתדל לתקן את דרכיו. והמייתך בניחן עמים, אין תאה וערכה לשלבתך, זה יביא לך ארוחה ומרפא, כולה מטה על נבוכדנצר מלכה. כל זה יבוא אל נבוכדנצר המלך, זה הפתרון של החלום, עם עצה מה לעשות כדי להישמת מן הדבר הזה. וממילא זה מה שדניאל פותר לו. עברו 12 חודש, שבהם הוא כנראה בחלק מהזמן היה בצורה של חיה או משהו כאין זה. תראו את חז"ל במקור 4, תנחומה. מעניין שרוב המדרשים שאנחנו רואים, אם אתם שמים לב, הם קשורים לעניין של החרטומים והמחשפים. הכל מופיע בתחילת שמות. אז זה, כי שם זה ההקשר של העניין הזה. אז אומר המדרש כך, נבוכדנצר מנין שעשה עצמו אלוה, דכתיב, העלה על במות הים, הדמל העליון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, החל שאול תורה בלייר כתיבו ועשה לו, הגילה הוא למדבר עד שהוא במלכותו והכילו עשב כבהמה שנאמר איסבא כתורין לך יתאמון ושבעה עידנים יחלפו ללך והיו בהמות וחיות רואים אותו בדמות בהמה והולכים ובועלים אותו שנאמר ושוד בהמות יחיתן יחיתן כעניין שנאמר לא תתחלפן בה ועל כל זאת ולבב אנש יעיב לי שהיה יודע שהוא מלך על כל העולם והיום נבעל לחיות ולבהמות איזה ביזיון איזה הרגשה קשה שהכל הולך ומשתנה וכתיב בי ולקצת יום היה אנה נבוכדנצר עיני לשמיה ובקיצור זה מה שהיה ויש פה גם ביפה תואר באותיות רש"י שמסבירים ומפרשים את העניין הזה בקיצור חלף איזשהו פרק זמן אני טיפה מזדרז כי אני רוצה שנגמור את הפרק היום לקצת ירחין תרי עשה לכל מלכותה די בבבל מעלך אבי המלך מעלך כאילו על גג הארמון הוא מסתובב, הוא מפטרל הוא רוצה לראות מה הוא רואה אדם מלכה ואמר על הדי בבל רבת דיאנה בנייתה לבית מלכו בכתב חוסני וניכר הדרי כמו אחד שהולך סיסו בני נאי אני הולך פה על הגג של הארמון הבבלי אני רואה פה עשיתי משהו בחיים חתיכת אימפריה יש פה בתים, יש פה שווקים יש פה טיילות יש פה חניות יש פה מכוניות הכל, הכל נפלא ביותר אני נבוכדנצר, מי עשה את כל הדברים האלה? אני
לעצמו?
תשמע, אדם רוצה להיות מבסוט מעצמו לא תמיד צריך להיות לאחרים
לא, כאילו כתוב, אני מלכה ואמר, למי הוא אמר?
אני חושב שהוא אמר את זה אמר את זה לעצמו ומה הוא אומר? לתאר לעצמנו איזה אוטוסטרדות הוא רואה שם איזה... אם הייתם פעם בלשכת ראש העיר אז אתם יודעים שאחד הדברים הכי יפים בה זה המרפסת שראש העיר יכול לצאת למשל ניר ברקת היה אומר תבדקו אותי בדבר אחד כמה מנופים יש בירושלים אבל אם יש מנופים יש בנייה, יש עשייה, יש זה אחד אומר כמה פעמים עושים את הזבל ביום כל ראש העיר יש לו את, את העניין שלו אז בקיצור לקצת ירחין תרי עשה להיכל מלכות עדי בבל מעליך אדם מלכה ואמר לו די בבל רמת דיאנה אני בניתי אותה זאת אומרת אח שווי לבית מלכות בתקף חוסני ולעיקר הדרי כדי שכולם ידעו מי אני כדי שהכל יהיה מסודר ומאורגן וכולי בכלל זה אחת הבעיות המשמעותיות ביותר בדור שלנו בכל הדברים למשל אם אתם עוקבים אחרי הספדים בשנים האחרונות אז ההספד מתחיל המנוח ואני זאת אומרת איפה אני ביחס למנוח זאת אומרת לא מדברים על האדם שיסתלק אלא מה אני בסיפור הזה ועל זה כבר אמר שם רבאון הגדול מקרלין שיש הבדל איפה שמים את היוד אם שמים את היוד באמצע אז זה עין אז אדם הוא יודע בדיוק מה המקום שלו אם שמים את היוד בסוף אני, זה חתיכת יש זה עניין גדול מאוד עוד מילטה בפום מלכה קל משמיה נפלה אמרים נבוכדנצח מלכה מלכותה עדת מינך זאת אומרת המלכות שרה הולכת, מסתלקת ממך ומין הנשה לך תרדין זאת אומרת יגרשו אותך יטרידו אותך יטרדו אותך, יוציאו אותך ומין הנשה לך תרדי ועם חיבת ברם מדורך איסבה כתורין לך יתאמון אתה תצטרך לאכול אוכל של בהמות וחיות ושבעה עידנים יחלפו עלך עד תדע עד שתדע בשליט אילה במלכות אנשה ולמין דייץ בית מיני דבר אחד מבקש ריבונו של עולם ללמד את המוכבצה בהשפלה הזאת השפלה נוראית לקחת אדם ולהוציא ממנו את צלם אנוש שבו ולהפוך אותו לחיה. אבל מה המטרה? למען תדעו כי אני השם בקרב הארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבוכדנצר ידע שהשם הוא האלוקים. הוא רוצה שהוא ידע את הדבר הזה. זה משמעותי, זה כל העניין, זה כל הדבר וכולי וכולי. ונימן הסיום של פסוק חפת, ולמי שהוא רוצה הוא ייתן את זה, את מלכות, את המלכות בארץ הקדוש ברוך הוא ייתן למי שהוא רוצה. זה לא יסת בי שאלת מילתא שפת על נבוכדנצר ומין הרשע צריד. זאת אומרת, מה קרה פה? לא, סליחה, זה נגמר. ומין הרשע צריד ואיסבא כתורים יוכלון ומיטל שמיה. זאת אומרת, יתאימו לך את העשבים כמו ששברים אוכלים, כמו שסוסים אוכלים. שברים זה כמובן ביטוי של שורים, לא אומרים שור אחד, אלא אומרים שברים הרבה, קשור לכללי הדקדוק. ושבע תקופות, לא יודע מה זה שבעה עידנים, זה חודש, זה שבוע, זה טירונות, זה מה זה, איך הדבר הזה, אבל זה יחלוף עליך, ואז תדע שיש שליט עליון על כל העולם הזה. אז מה זאת אומרת איך זה נאמר לו? כן, ומשהו קיים. כן, לא משהו חדש.
מה
זה?
כל
משמעי
הנפל.
תחילת פסוק כפחת. תחילת
פסוק כפחת?
כן. עוד מילתא בפום מלכה. זאת אומרת, הוא שואל אותו. זה לא כפחת, זה כפחת.
כאן מזמן נפל לך אמין הנוחדת אמר גם מלכות הדת.
זאת אומרת, עוד הדבר של מה? של ההתפארות בגדלותו בפי המלך, וירד כל מן השמיים ואומרים לנבוכדנצר המלכות הסתלקה ממך.
לא מתשיב,
זה מה שזה יפה להסתלק ממנו הכל. המלואידיות אמר לי פעם שכל דיני התורה שיש לו בבית וגן בחורת זה על ההסקות. האם אחד קם בשש לדף יומי, אז הוא רוצה את ההסקה ב-26, אחד קם בשבע, אז הוא רוצה ב-27, אחד מוציא את הילדים, אחד קודם, לא, אתה יודע מה, פה פותחים, סוגרים, סוגרים, פותחים, פלפלי, מה היינו עושים בלי זה? הלאה, הלאה, אנחנו צריכים תכף לסיים יחד עם הפרק. אז אז אומרים לו שכל העסק הזה יסתלק ממנו, ומין הנשא לך תרדים במחבת ברם מדורך יסבא כתורין לך יתימון ושבעה עידנים לחלפו עליך דינדן שליט מלכה אילה במלכות אנשה ולמין ולמנדה יצבי יתניני. זאת אומרת, שינוי, מהפך גדול מאוד. בא בשעה, תמיד תשפת על מוחמצר ומין הנשא תרין ואיזבא כתורין יכול ומיטל שמיה גשמי יצטבא עד יסערי כנשרין רבה. תראו מה קרה לו, מרוב שהוא מתנהג כמו בעל חיים, אז השערות והציפורניים שלו גדלו מאוד מאוד, ותפרוהי כציפרים. ולקצת יום היה ענה נבוכדנצר עיני לשמיה, וטלית ומנדעי עלי יתוב. אומר נבוכדנצר, מקץ הימים, בסוף, אני אתבונן לשמיים, ואני אפאר את ריבונו של עולם, אני יעלל אותו, אני אגיד לו דברי שבע, ממילא הוא יחזיר לי את המלכות, ולחיה על מה שבחת ועדרה, משולטנה שולטן עלם, ומלכותה עם דר, ומלכותה עם דר ודר. זאת אומרת שיש לנו פה, הכרה אמיתית שהוא הולך באמת להיות מלך, אבל מלך בראש אחר. וכל דרי הערה, כולה חשיבי, הוא כמצווה יבד בחל שמיה, והכוונה היא שכל יושבי הארץ נחשבים לפני הקדוש ברוך הוא ככלום, כלה חשיבי, כן? וכל דיירי ערה כלה חשיבי, לא נחשבים כשום דבר, וכמצווה יבד בחל שמיה, ודיירי הרעה ולא איתי לא ימחה בידי ויאמר לה מה עבדת. זאת אומרת, המציאות תהיה כזו שכל באי עולם, כל יושבי הארץ נחשבים לפני הקדוש ברוך הוא ככלום, והוא עושה בצבא השמיים מה שהוא רוצה, ואף אחד לא יאמר לו מה עבדה. מה זימנע? בו בזמן, מן די יטוב עליי, דעתי חזרה עליי, וניכר מלכותי עד לו וזיבי יטוב עליי, ולכל הדבריי, זאת אומרת, שהשתבשה דעתו של נבוכדנצר, כשאדם הופך להיות חיה, הוא לא יכול להמשיך לדבר ולתפקד וכולי, אבל כאן זה חזר אליו, מלכותי אדרי וזיבי יטוב עליי, יצאתי מהמעמד הזה של שבע העונות, לא ידענו מה שקראנו קודם, שבעה חודשים, שבע שנים, שבע שבועות, איך להתייחס לכל העניין הזה, אבל עכשיו חזרתי אל עצמי, אני כאילו בריסט כזה, אני חוזר אל עצמי בכל העניינים כולם, ועל מלכותי, כאן ורבו יתרה הוספת לי, זאת אומרת, הוספה לי גדולה, הוא רוצה למנף את מה שקרה לו. כל אחד מבין שלא קרה לו דבר טוב, אבל הוא ממנף את זה, הוא עושה את זה חשוב ומשמעותי, ולכן הוא אומר, עכשיו המלכות שלי היא הרבה יותר טובה. עכשיו, הפסוק שמסיים את הפרק, כאן אנה נבוכדנצר משבע, מרומם ומפאר את מלך מלכי המלכים. זאת אומרת, איך אני אעשה את הדבר הזה? כאן, אנה נבוכדנצר משבח, הוא מרומם, הוא מהדר למלך שמיה, זאת אומרת, למלך השמיים, די כל מעבדוהי קשות, כל הארוחות שלו, כל ההליכות שלו, הם אמת, כל מה שהוא עושה, זאת אומרת, הוא מקבל עליו את הדין, הוא באיזשהו מקום, השפילו אותו, הוא חוזר לעצמו, אבל הוא חוזר לעצמו בקבלת הדין. ריבונו של עולם, עשית לי מה שהגיע לי. ואורחתי דן, הארוחות שלו, הדרכים של הקדוש ברוך הוא הם דין, זה אמת וזה דין, ודין מהלכים בגבה יחל להשפלה. זאת אומרת, המהלכים הללו של הגאווה, אותם אפשר להוריד, אותם אפשר לסלק וכולי. יש פה אבן עזרא גם בסיפור הזה שהוא הפך לחיה. תבינו שזה מרתק את כל הפרשנים. מה אפשר שהאדם הפך להיות חיה וחזר להיות בן אדם אחר כך? זה פלא פלאים, זה משהו מיוחד. אז בכל אופן, זה מה שראינו. אמרנו בהתחלה שהפרק הזה הוא פרק שבכורה מספק רק על חנייניו של מלך גוי. אין פה שום זיקה לעם ישראל, אין פה כלום, אין פה שום התייחסות למשהו שנוגע אלינו. אבל בכל אופן, מה שעושים פה, מה שאומרים לו, איזה פרק בלימוד אמונה הפרק הזה. ריבונו של עולם לוקח את הדיקטטור הכי גדול בעולם, את המצביא הכי גדול בעולם, ואומר לו, אתה עכשיו תעשה ככה וככה וככה כדי שתדע מי הוא המלך האמיתי. זאת אומרת, שלזה כל התכלית וכל המטרה של כל העניין הזה. והנה אנחנו רואים שהוא באמת מתבונן, הוא באמת חושב, אפילו מלך גוי, הופכים אותו לבהמה, הוא מקבל עליו את הדין, והוא עושה את כל הדברים כדי שבאמת הקדוש ברוך הוא ימשיך הלאה לראות בו כתובת לכל מיני עניינים בעולם שהקדוש ברוך הוא מבקש לעשות. תודה ולהתראות. שבוע הבא בעזרת השם פרק ה', המיוחד בו, חפש לי בשבוע הבא, יש לי הזכרה שאני צריך לנסוע, אבל נראה מה יהיה. אז זה הכתובת על הקיר, עם בן שטר, הכתובת על הקיר, זה פרק ה' בדניאל, בעזרת השם נראה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.